שבעצם אם אני אסכם את לאן הגענו, אז קודם כל הבנו שבאמת האיסורים זה לא רק מעט השם, אלא באמת ממקור הרחמים שבקדוש ברוך הוא, זה דווקא בגלל שהוא מחובר עלינו ומשגיח עלינו ומרחם עלינו ואוהב אותנו ורוצה אותנו קרובים אליו, דווקא בגלל זה הוא מייסר אותנו גם כשיש צורך. אמרנו שכמו אב לבן, שאב שנותן לילד שלו לעשות רק מה שהוא רוצה כי הוא מרחם וקשה לו להגיד לו לא, בסופו של דבר הוא לא באמת מרחם עליו והוא מוציא אדם שלא יהיה לו טוב בחיים, שלא יסתדר בחיים. ודווקא אב שרוצה לעשות טוב לבנו, אז הוא לעתים גם מייסר אותו, בין אם זה בדברים של לתת תרופה שהיא לא נעימה, או לקבוע סדרים וכללים, או מחירים, אפילו נשים, ובאמת בין אם זה בעניין החינוכי יותר. אז כך באמת גם עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו התקדמנו לשלב הבא, שבעצם באמת אותם נקודות שנראה לנו שהקדוש ברוך הוא התרחק ממנו, זה לא שהקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו, אלא זה שאנחנו אלה שבעצם מסתירים את פניו, אנחנו אלה שמתרחקים ממנו, ממילא יוצא הסתרת פנים. ולכן ככל שאנחנו יותר נבין שהאיסורים האלה זה ממקור רחמים, זה מעט השם, הרחמים שלו, מהרצון שנתקרב אליו, ממילא יותר נתקרב אליו, ממילא גם לא תהיה אותה הסתרת פנים. וראינו פה ככה משפטים חזקים על זה, זאת עבודת הצדיקים בית היגונות והאיסורים, אני קוראת ממה שכבר קראנו, שמתוך קינתם ובחייתם על צרות ישראל, הם מזמרים ושרים לפני הקדוש ברוך הוא על האהבה הגדולה שמתגלה מתוכם. בגלל שבאמת זה ברור שגם באיסורים אתה רואה ש... בסדר עצם זה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו לגלות, זה חסד, זה כדי לתקן אותנו, זה כדי שנוכל לשוב לפה בגודל ובצורה הנכונה והראויה. אלא מה? שהתכונה האנושית מאוד מקשה על זה. זאת אומרת, קודם כל באמת אנחנו לא מבקשים איסורים, בסדר? אנחנו רוצים שהכל יהיה במתיקות ובטוב ובגילוי. עוד מעט נראה את הנקודה הזאת של גילוי שזה מעט השם, כי לא תמיד זה כל כך פשוט לראות את זה, לא תמיד זה כל כך נגלה שזה מעט השם ושזה ממקור הרחמים, לא בתוך עם ישראל וקל וחומר לא לגויים. ואז נוצר מזה גם איזשהו חילול השם, שבעצם על החילול השם הזה דרך אגב מתבססות הנצרות והאסלאם, שבעצם הם אמרו שנכון, יש הקדוש ברוך הוא, הוא ברא את העולם והוא בחר בעם ישראל וכו' וכו', עד שעם ישראל חטא ואז הוא עזב אותם ועבר אל הנצרות או אל האסלאם, כן? אז זה חילול השם. אז ממש יוצא מזה חילול השם, כי לא רואים שזה באמת מעט השם דווקא בגלל הקשר המיוחד שלו עם עם ישראל, אלא רואים את זה כמין באמת הסתרת פנים או עזיבה או הזנחה חס וחלילה או משהו כזה. אז טבע אנושי זה לא להצליח לראות את זה. טבע אנושי כשילד, ההורים שלו לא מרשים לו משהו, אז הם לא, אז הילד לא אומר וואו זה לטובתי, תודה רבה לכם ההורים וכו'. כן, אם זה ילד קטן אז הוא בוכה וכועס, אם זה יותר גדול אז זה אפילו דברים יותר זה, זאת אומרת בפנים של הילד ברור לו שההורים שלו רוצים את טובתו, כן? יש לו אמון בסיסי כזה. אבל במציאות, בנוגע לאותה נקודה, לא תמיד. לפעמים אחר כך כשגודלים אז אומרים וואו, תודה שכך וכך עשיתם איתנו ואנחנו מבינים את זה וכו', בעיקר כשנהיים הורים ועצמנו, אבל לא רק. זהו, אבל דווקא פה מה שאומר הרב חרל"פ, שמצופה מההנהגה הרוחנית, כן מצופה לראות את זה. כן מצופה לראות שגם האיסורים, המטרה שלהם היא חיובית וזה ממקור רחמים וזה מעט השם. ולכן הם אפילו מהללים את הקדוש ברוך הוא על זה. ובעצם מה הרעיון שהגדולים כן יעשו את זה? כדי שהם לאט לאט יצליחו להראות את זה גם לפשוטים יותר, גם לעם, שזה בא. כי ברגע שזה קורה, אז בעצם כבר אין צורך באיסורים. זאת אומרת, הדרך להמתקת האיסורים זו הדרך. כי שוב, למה האיסורים באו? בגלל התרחקותנו מהקדוש ברוך הוא. אז אם אנחנו מכירים שזה מעט השם, זה ממקור הרחמים שבו, וכו' וכו', ושמחים על זה שהשם משגיח עלינו וכו', ממילא זה כבר עשה את שלום, ממילא חזרנו לקדוש ברוך הוא, ממילא אין צורך באיסורים. לכן זה הדבר שממתיק. עכשיו, אני רוצה להגיד על זה עוד שתי נקודות, ואז ככה להתקדם הלאה, ולסיים את המקור הזה, ובעזרת השם גם להתחיל מקור נוסף היום. אחד, רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, אומר לנו מי הוא החסיד. כשהחסיד, מי שלמדה כוזרי, אז היא יודעת שהחסיד זה לא דווקא מה שאנחנו מכירים היום כחסידות, אלא החסיד זה בעצם האדם השלם, המדרגה הכי גבוהה שהאדם, שיהודי יכול להגיע אליה. והוא מתאר את החסיד, והנקודה הכי לאית שהוא מתאר אצל החסיד, זאת אומרת איפה החסיד נמדד, שאז רואים שבאמת הוא הגיע למדרגה הכי גבוהה, זה במצב שהוא אומר ברוך דיין האמת בשמחה. זאת אומרת שחס וחלילה מת עליו מישהו שקרוב אליו, והוא אומר ברוך דיין האמת בשמחה. צריך להבין את העומק של זה, בשמחה זה לא, זה לא בצחוק, בסדר? הוא לא צוחק, מת לי מישהו קרוב, איזה צחוק, בסדר? זה ברור שמי שעושה את זה, זה בן אדם לא נורמלי, כן? זה לא הנורמליות של החיים. זה לא האנושיות, זה לא המוסריות וכו' וכו'. בשמחה בוודאי שהוא עצוב על הפרידה שלו, ואם אותו אדם עבר גם איסורים, אז על האיסורים שלו בוודאי, וגם על האיסורים של אלה שנשארים פה בלי אותו אדם יקר. אבל ברוך דיין האמת בשמחה, הכוונה, השמחה, ואולי זה גם מתחבר לנו ככה קצת לפורים, יש לנו הרבה בלבול במושגים של שמחה. שמחה, שמחה מתחברת לנו עם צחוק, שיש בזה גם מן האמת, כן? אבל לא תמיד, לפעמים צחוק הוא הפוך משמחה, ולפעמים שמחה לא קשורה בכלל לצחוק, אבל בסופו של דבר, אם בודקים את זה לעומק, אז כן, אז זה מחוברים, וצחוק זה אחד הביטויים של השמחה. אבל שמחה זה משהו הרבה יותר פנימי ועמוק, שנכון שאחד הביטויים של זה, זה לרקוד ולשיר וכו'. אבל זה לא הביטוי היחיד של זה. אני אתן דוגמה. כתוב אין שמחה כהתרת הספקות. בסדר, כשאדם מותר לו הספקות, ולפעמים התרת הספקות היא לא נעימה. אומרים על מחלה, לא עלינו, בסדר? ברור שאדם מעדיף להיות בריא ולא, שלא תהיה לו שום מחלה ולא צריך להתמודד עם כלום. אבל כשחס וחלילה אדם לא מרגיש טוב ולא מצליח לחיות כמו שצריך ולא יודע מה יש לו, ובודקים ומנסים ומחפשים ואומרים לו זה כלום, והוא ממשיך להתמודד עם זה וכו' וכו', ומאוד מאוד קשה לו, אם מצאו מה יש לו, גם אם זה משהו לא פשוט, וגם אם הוא יודע שעכשיו הוא הולך לעבור תקופה לא פשוטה של טיפול, והוא גם לא יודע איך זה יסתיים, אז ברור שזה לא שמחה במובן הרגיל, כמו שאני שמחה שמישהו קרוב אליי יתרס, בסדר? ברור שזה לא אותה שמחה. אבל יש שמחה של התרת הספקות, זאת אומרת, עצם זה שאתה יודע מה זה הדבר, יש פה איזושהי שמחה. שלא לדבר על התרת ספקות שהיא רק שמחה, בסדר? התרת ספקות של הדף מהמחלה, נצטרף פה הנקודה של המחלה שזה עצוב, בסדר? אז התרת ספקות למשל, זה לא משהו כזה של, ואני לא מדברת על זה שיש שמחה ברמה נמוכה, שסתם רציתי להרוויח 1,000 שקל והרווחתי 1,010, בסדר? רציתי לקנות איזה סמלה וקניתי אותה, שזה גם שמחה, זה סוג של שמחה. זה דבר שמחה ברמה מסוימת. השמחה האמיתית העמוקה היא משהו הרבה יותר גבוה, שלא תמיד הביטוי שלו זה רק ריקודים ושירה. שוב, זה אחד הביטויים הנעלים של זה. ושמחה זה משהו פנימי עמוק, מין, אולי נקרא לזה שלמות, שאתה שלם עם עצמך, שמצאת את מה שמתאים לך, שמצאת את מה אתה רוצה לעשות, מה נכון לך לעשות, בין אם זה בחיים, בסדר? אתם בטח עסוקות עם זה, מה ללכת ללמוד, איזה מקצוע, איזה זה, אז זה משהו מאוד משמעותי, ובין אם זה דברים קטנים, בסדר? מה אני הולכת לעשות בפסח, בסדר? שוב, זה דברים גדולים וקטנים, אבל כשיש את התחושה הזאת של שלמות, הסכמה פנימית ככה שזה מה שנכון לי, זה מה שטוב לי, זה מה שאני רוצה, השגתי יעד שרציתי, שוב אני אומרת, בין אם זה יעד קטן, בין אם זה גדול, בין אם זה יעד פנימי, בסדר, אני עובדת על עצמי על איזה מידה, והצלחתי להגיע לאיזשהו יעד ראשון בתוך זה. זה שמחה, זה לא שמחה שאני דווקא אפרוץ בה בשירה ברקודים, וזה לא דווקא שמחה שאני אודיע אותה לכולם, בסדר, שהשתתפו איתי בשמחה. בסדר, זה משהו שלי, אולי לא ישתף אף אחד, אולי אני אשתף מישהו אחד קרוב אליי, שני אנשים קרובים אליי, וכן, יהיה לי כיף לדבר איתם על זה ולשמוח עם זה, בסדר? אני יוצאת משיעור שהיה לי טוב, אני שמחה, משהו שככה שנגע לי בבפנים. אז יש כל מיני סוגי שמחה, אבל מין איזושהי שלמות עם הפנים. אז אם אני חוזרת לפה על הנקודה הזאת של שכתוב פה משהו שהוא נשמע על פניו הזוי, שמתוך קינתם ובחייתם על צרות של ישראל, כשאתה רואה צרות של ישראל, אתה כואב פה על כמה דברים, על הסבל, על ההתרחקות מהשם, על החילול השם, על זה שהגענו לזה שצריך את האיסורים תוך כדי, עולות לך גם שאלות, בסדר, זה איסורים קשים. אבל מתוך קינתם ובחייתם על צרות ישראל, הם מזמרים ושרים לפני הקדוש ברוך הוא. עכשיו שוב, מזמרים ושרים זה לא חייב להיות ריקוד של שמחה. מזמרים ושרים, הכוונה, מודים על הטוב של הקדוש ברוך הוא. בסדר? מודים על קיומו של הקדוש ברוך הוא. על הטוב שלו, על הנכונות. אז זה הכוונה, מזמרים ושרים לפני הקדוש ברוך הוא, על האהבה הגדולה שמתגלה מתוכם. כי זה ברור שזה מתוך אהבה. זה ברור שזה מתוך אהבה, זה ברור שכשהקדוש ברוך הוא מביא איסורים על ישראל, זה מתוך אותם רחמים. זה מתוך אותה אהבה, זה מתוך אותה דאגה. לגוי שמולי, הוא לא עשה אותו דבר, כי הוא יכול להידרדר ולדרדר וליפול. אבל הוא דואג שאני לא איפול. ולכן אם לא הייתה ברירה, הוא הביא אלי איסורים כדי שאני אתקדם. זה בעצם, המזמרים ושם לפני הקדוש ברוך הוא, זו אותה שלמות הזאת, שכנראה זה מה שהיה צריך להיות. ולכן אם אני חוזרת לחסיד, אצל רבי יהודה הלוי, כשהוא אומר, שאומר, ברוך הוא דיין האמת בשמחה, לנו זה ישר מצטיין שמישהו יגיד, איזה כיף, תודה רבה, ירקוד ויקפוץ עד לב שמיים. לא. שוב אני אומרת, מי שעושה דבר כזה בצורה הזאת, זה אפילו קצת חיצוני וזה זה לא נורמלי. בסדר? זה לא הגיוני. אדם יכול להגיד את זה בבכי גדול, אבל הוא אומר, ברוך הוא דיין האמת בשמחה, השמחה היא לא על הנקודה הזאת ש, שחס וחלילה צריך להיפרד מאותו אדם יקר לו, או על האיסורים שיהיה לקרובים של אותו אדם יקר. אלא זה השמחה, זה הבעת שלמות, שאם זה מה שהשם עשה, זה מה שנכון וטוב, זה מה שראוי. זה, אולי אני כרגע לא רואה את הטוב שבזה, זה גם יכול להיות, אבל ברור לי שזה טוב. איזה טוב אני לא יודע, אני בשיעור הקודם נתתי גם דוגמה, סתם סיפרתי על חברה, אבל אני רוצה להגיד שבכלל, אני חושבת ש, שהיו לא מעט פעמים, גם בדור שלנו, שראינו אנשים, ולאו דווקא תמיד מה... כתוב פה שזאת עבודת הצדיקים. הצדיקים, אז דיברנו על הנהגה הרוחנית, לאו דווקא אנשים ששייכים להנהגה הרוחנית, שעושים את זה בצורה הזאת. אפשר לראות כל מיני הספדים, ששוב, ההספד לא חייב להיות שירה וזמרה, במובן הפשוט שאנחנו מכירות. אני זוכרת שכשלימדתי את זה פעם בכיתה י' ב', את הכוזרי, כשזה היה בתוכנית הלימודים של מחשבת, ושנה לפני כן היה לנו באולפנה שבחור אתיופי, עולה אתיופיה מהחרסינה, נהרג בעזה. מכירות עכשיו יצא ספר חדש, קומיקס לילדים על גדי מרשה, מאוד מאוד ממליצה, מאוד יפה, משהו מחפש מתנה לאחים, לאחיינים, לא יודעת מה, לפסח, ממש ממליצה על זה. זה ממש עכשיו יצא, למרות שזה היה כבר לפני הרבה שנים, שהוא נהרג בעזה. ואחותו, שהייתה שמיניסטית באולפנה, הספידה אותו. וכמובן סיפרה מי הוא ומה הוא וכו', אבל ההספד שלה, כולנו אמרנו, אם אתה קורא את ההספד ואתה לא יודע מי אמר אותו, אתה חושב שהרב הראשי אמר אותו. בסדר? ואפילו אני ארשה לעצמי לומר שכלפי חוץ היא לא נראתה הכי דוסית בעולם. בסדר? והיא פשוט דיברה על הגדולה של אחיה, אבל היא פשוט אמרה שירה ללה קדש ברוך הוא, כאילו, ושוב, היא לא אמרה להשם תודה שלקחת לי אותו. הוא היה, יודעים מה זה שעלייה היא לא דבר פשוט. וההורים הרבה פעמים זזים הצידה, כי הם אלה שפחות יותר קשה להם להתאקלם, ולא תמיד לומדים את הספר וכו'. והוא לקח את המושכות בבית, הוא ממש הנהיג את הבית. ולאבד את זה, זה דבר מאוד מאוד קשה. ולמרות זאת, ועוד כל מיני, אני כרגע לא עולה לי כרגע בראש מישהו ספציפי, אבל ראינו לא מעט אנשים שהספידו, ובאמת, והספד של אדם קרוב אליהם, כן? אני לא מדברת על מישהו שלא הכרת, שרחוק. וכן, ותוך כדי ההספד גם הכירו בחסדיו של הקדוש ברוך הוא, אולי נגיד את זה ככה, בסדר? וזה הכוונה, אמרו הלל הקדוש ברוך הוא על האיסורים. עכשיו, ממילא כשאנחנו עושים את זה, אנחנו ממילא מתקרבים לקדוש ברוך הוא, ממילא יש יותר סיכוי שנעבור את זה בטוב. ממילא יש יותר סיכוי שנבין למה זה. ממילא יש יותר סיכוי שנתקרב לקדוש ברוך הוא, שלא נזדקק לזה עוד. בסדר? להמשך. לכל הדבר הזה. ולכן, הדבר הזה נאמר פה שעבודת הצדיקים זה באמת מתוך הקינה והבכי לזמר ולשיר לפני הקדוש ברוך הוא. לא הבנתי, זה שיש לנו איסורים. קודם כל עצם זה שיש איסורים זה ברור שזה חלק מחולשה, זאת אומרת הרי במצב האידיאלי, אנחנו לא זקוקים לאיסורים, בסדר? עכשיו, אם הם ממשיכים, כן, יכול שלא מספיק, הבנו מאיפה זה בא ולמה זה בא, למה, לא למה, למה הרבה יותר קשה להבין. הרב סולובייצ'יק ממש, יש לו מאמר אדיר על הדבר הזה, של הלמה והלמה. על הלמה, הרבה פעמים לא נקבל תשובה, וגם כשנקבל לא תשובה מלאה וכו', למה. ואז אם אני מבינה למה, אז אני גם מוציאה מזה את הטוב. עכשיו, אנחנו, זה לא תמיד אומר דווקא את, כן? זה לא תמיד אומר דווקא אני, אלא כעם, באופן כללי. אם אנחנו לא מבינים באמת למה זה בא ומה צריך לעשות עם זה, אז אם אנחנו כן מבינים אבל חלק מהם לא מבינים, אנחנו צריכים לעבוד הרבה יותר קשה כדי לקרב את כל העם אל האמת הזאת וכדי לדאוג שכולם יבינו ויצא לנו מזה את אותו דבר טוב. ככל שיותר נבין את זה, ממילא פחות נזדקק לזה. נבין שוב, זה אנחנו וזה כולם. ככל שאנחנו עולים, זה גם מרים את כולם. אבל צריך גם לעשות על מנת לקרב את כולם. אבל כן, זה חלק מהעניין. בכל אופן, כמובן שככל שאנחנו פחות מכירים בזה, פחות מבינים בזה, אז הוא אומר פה, אולם אם אינם מבינים את זה וחושבים שגם סיבת האיסורים היא מצד סיבת התרחקותו מאיתנו וסינתו אלינו, מחשבה זרה כזו היא לאסון בשבילנו. והיא מרחקת באמת את גילוי אהבה וגורמת להסתרת פנים. זאת אומרת, מה באמת גורם להסתרת פנים? זה שאנחנו לא מבינים, אנחנו חושבים שזה מתוך סינתו של הקדוש ברוך הוא אלינו, או שחס וחלילה אין מנהיג לעולם, או משהו כזה. אז באמת, אז אנחנו זקוקים לעוד יותר איסורים, אז להפך, אז אנחנו גורמים, אז אנחנו מביאים את העוד יותר הסתרת פנים הזאת. אנחנו מביאים על עצמנו עוד איסורים וכו'. ומעריכים בזה את הגלות. ואין שום עצה להיפטר מאיסורי הגלות, אלא הם ידעו ויבינו כי כל האיסורים הללו אינם אלא שירה אחת ארוכה ונשגבה. וכל התוכחות האיומות ממקום השירה הן נובעות. והיה כי תמצאנה אותו רעות רבות וצרות, וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרעו. ורוממות השירה, שהיא נוראות הרחמים הגדולים, הגנוזים, ועוצם האהבה המוחלטת, אינה נפסקת אף לרגע, ורק בזה יבשעו לעיני כל. זאת אומרת, זה שהקדוש ברוך הוא, גם אם אנחנו נתרחק עוד ועוד, הקדוש ברוך הוא ימשיך לאהוב אותנו. והקדוש ברוך הוא ימשיך לעשות את מה שצריך לעשות על מנת להחזיר אותנו לשם. אבל זה ידרוש יותר איסורים וכו'. בסדר? אז הוא ימשיך. אבל אנחנו מבחינתנו זה כמו הסתרת פנים. ככל שאנחנו לא מבינים מאיפה זה מגיע, מאיפה הדברים האלה מגיעים. אני רוצה לקרוא את הסוף של הפסקה. וזאת הייתה תפילת אסף. למנצח אל תשחט מזמור לאסף. אמר אסף לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יסרני כאדם המייסר את בנו. כלומר, שההכרה הזו שהנך מייסר אותנו כאב המייסר את בנו, לא תהיה נעלמת מאיתנו בשום פעם. ועל זה יפל דוד המלך, אל תת באף עבדך, עזרתי היית, אל תצ'לי ואל תעזבני אלוקי אישי. קודם כל אסף הכוונה לדוד, בסדר? עכשיו, דוד בעצם מבקש פה משהו קצת מוזר. יסרני כאדם המייסר את בנו. אנחנו גם אמרנו את זה, אנחנו לא מבקשים איסורים, אנחנו רוצים לדאוג שזה הכל יגיע בלי איסורים, ובעצם הוא פה מבקש איסורים. מה הכוונה הוא מבקש איסורים? לא באמת רוצה שיבואו להביא איסורים, אלא כלומר שההכרה זו שהנך מייסר אותנו כאב המייסר את בנו לא תהיה נעלמת מאיתנו בשום פעם. זאת אומרת שאנחנו נכיר, זה מה שהוא לא מבקש בקדוש ברוך הוא תיתן לנו איסורים, אלא שאנחנו נכיר שגם האיסורים באים ממך וממקור הרחמים שלך, מאהבתך אותנו, מהשגחתך עלינו, שאנחנו נכיר שמפה זה בא. ולכן אל תצ'ני ואל תעזבני אלוקי אישי, אין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא יעזב אותנו. ברור שהוא לא עוזב אותנו. אלא שהתפילה היא שאנחנו נכיר בזה שהוא לא נוטש אותנו, שגם כשנראה לנו שאנחנו רחוקים והוא רחוק, הוא לא רחוק. אנחנו אולי התרחקנו, אז אנחנו מבקשים להתקרב. אבל זה לא שהוא נוטש אותנו, אלא שאנחנו צריכים להכיר בזה שזה לא נטישה. זה בעצם האמירה פה. והקטע האחרון, וכאשר מרגישים ברחמי האב, ומבינים שכל מיני איסורים הם כאב המייסר את בנו, אז נזקפים כל מיני הצער והיגון שבאים בעקבות האיסורים. על צער כבוד השם המתחלל בגויים, שאינם יכולים לעמוד על הגובה הדרוש, להכיר ברחמיו המרובים ואהבתו המוחלטה. והכאב הגשמי של האיסורים, מתבטל בתוך הכאב הרוחני על חילול כבוד שמו יתברך. וזה עצמו היא רתיעה וארוחה, רפואה ומזור לכל המחובים, וזרחה לכם יראה שמי שמץ צדקה ומרפא בכנפיה. באמת, הדבר הכי כואב מהאיסורים, האיסורים כואבים בפני עצמם, איסורים זה דבר כואב. אבל הדבר הכי כואב שיוצא מזה, זה או חס וחלילה התרחקות גדולה יותר שלנו, זאת אומרת שאנחנו לא מכירים שזה מת השם וכאב המייסר את בנו וכו', ואנחנו מתרחקים יותר מהקדוש ברוך הוא, שזה נקודה אחת. מה נשמע? אז זה אומר שהם בדרך גם לניר, לא? אין לי מושג, אל תשאלי אותי. מה, אז הם באים פעמיים לחברון? איזה זכות, אושרי? הם באים פעמיים לקראתם בחברון? באמת?
זה בזכות התחפושת.
אוי,
אבל באמת לא כולם פה, כאילו שתעברו את זה.
זה
כיף,
איך
אנחנו
בעצם כזאת.
אז בעצם
מסיבה
בלילה.
אז עייפות. אז לכו תעירו אותה מהר.
תשלחו
את ה...
אנחנו נשלח אותה לביקורת.
אבל תשלחו את אלה שבאים לביקורת, תשלחו אותם לחדרים.
אנחנו נעביר אתכם.
אז בואו נסיים את הפסקה הזאת. להתראות. פורים שמח. את בבניין אחר.
כן.
אז אמרנו שהנקודה המרכזית, כשאנחנו לא מכירים בזה שהאיסורים את השם, אז ברור שהנקודה המרכזית הכואבת, הקשה עם זה, שאנחנו מתרחקים, זאת אומרת שבמקום שהאיסורים יגרמו לנו להתקרב, אנחנו להפך, הם גורמים לנו להתרחק. שנייה, אני אסיים את המשפט. הם יגרמו לנו להתרחק, ולפעמים אפילו יש כאלה שטוענים את זה, שאומרים את זה. אז למה עושים את זה? זה רק גורם להתרחק. זה מזכיר לי, גם ילדים אומרים את זה, אבל תלמידים יותר מרשים לעצמם להגיד את זה. גם באמת ביחס בין הורים לילדים, האמון הבסיסי של האהבה ושל הרצון לטוב הוא קיים, חוץ מחס וחלילה במקרים מאוד מאוד קיצוניים. אבל באופן עקרוני הוא קיים. אצל מורים זה פחות קיים, זה פחות טבעי, אז עוד יותר צריך לבנות את זה. אז שאומרת בת, בגלל שאתם מעירים לי על צניעות, זה מה שיגרום לי להיות לא צנוע בהמשך. אני לא מקבלת את הטענה הזאת. אני חושבת ש... א', אני חושבת שהדברים הם אמת. אם זה אמיתי ונכון להיות צנועה, תהי צנועה, ואם זה לא נכון ולא אמיתי, אז אני מבינה אותך שאת לא שם. ואם את צריכה לעשות ברור על זה, בבקשה, מוזמנת לעשות ברור על זה עם מי שאת רוצה, ולא בגלל, למרות שדרך אגב, רס"ג מתאר את זה כאחת הסיבות לכפירה, צריך זהירות עם זה, אבל לא בגלל שהיא העירה לך, ואולי גם לא תמיד בצורה הכי נכונה או משהו כזה, זה מה שגורם לך לחיות חיים נכונים או לא נכונים, בגלל איזה מורה או בגלל איזה אדם שאמר לך מילה, את מחליטה איך לחיות החיים שלך, זה נראה לי אמירה לא נכונה, ילדותית, או לא יודעת מה להגדיר אותה. וגם יש רצון מאוד שיתנו לי את החופש, שיתנו לי לעשות מה שאני רוצה. בגלל שבבית ספר אומרים לי שאני חייבת להשתתף בשיעור, זה עושה לי אנטי. והנה, במדרשה יש לי רשות לעשות מה שאני רוצה, אז שם זה לא עושה לי אנטי. אז גם את זה אני לא מקבלת, בסדר? מבחינתי מאותו מקום. אני שמחה מאוד שיש שלב של מדרשה שעושים את זה רק מרצון, אבל מה לעשות שיש גילאים שאנחנו גם צריכים יותר את הגבולות. כמו שאני לא שואלת את הילד שלי בגן, אם בא לו להישאר בבית או לצאת לטיול או ללכת לגן או לא יודעת מה. אני משתדלת לדאוג שהגן יהיה המקום הטוב והראוי בשבילו וכו', אבל אני לא נותנת לו מה לעשות. אז ברור שבתיכון זה הרבה פחות, אבל כן, אין מה לעשות, לפעמים גם צריך את הנקודה הזאת. אז בת אומרת, בגלל זה מה שהרחיק אותי, או שאומרים אחר כך על בית הספר, בגלל שבבית הספר היו ככה וכפו עליי ללמוד גמרא, בסדר, יש לי בן אחד שאומר על ציצית, בגלל ששיגעו אותי עם ציצית, אז אני לא רוצה ללכת עם ציצית. בגלל שיגעו אותי בישיבה התיכונית. מה זה קשור? אז הם היו לא בסדר, כן, בסדר, לא משנה. אני באמת חושבת שהצורה שבדקו לו את הציצית ככה היא לא הייתה נכונה וראויה. אבל זה לא משנה, אני לא מקבלת את זה שאתה תולה את זה בזה. תבדוק, תלמד את הנושא של הציצית, תתחבר אליו, כן, תתחבר אליו, תתחבר אליו. מצד האמת, לא מצד זה שמישהו פעם בדק לך את החולצה, אם יש לך ציצית או לא. זהו, אז להבדיל, אז יש כאלה שיגידו, כשהקדוש ברוך הוא מביא לנו איסורים, הוא גורם לנו שנתרחק ממנו. זה תלוי עד כמה אתה מאמין בזה ולומד לעומק. אם האיסורים באמת קשים לך, אתה צריך לרצות לנסות לברר למה הם הגיעו, מאיפה הם הגיעו, למה הם הגיעו. אם זה באמת כואב לך, איך אני אדאג לעצור אותם? כשאדם חזר חלילה חולה, הוא מוכן לטוס ללא ידעת איפה ולאסוף מיליוני שקלים כדי להצליח להבריא, נכון? אז אם משהו לא טוב לך, בסדר? ובאיסורים שקדוש ברוך הוא מביא אליך במצווה מסוימת שהיא קשה, אז אתה להפך, אתה מחפש להתעמק, להביא את העומק של הנקודה, ואז אם אתה מחפש את העומק של הנקודה, ממילא אתה כן מתחבר לקדוש ברוך הוא. בסדר? מי שרוצה רק להסתכל על זה בחצינות, בגלל שהוא הביא לנו איסורים, התרחקנו, למרות שלעיתים זה אכן באמת מה שקורה. כי בני אדם זה בני אדם, אני אומר, כולנו בני אדם. אין מה לעשות, אבל ככל שאנחנו יותר מעמיקים בזה ומבינים, אז להפך, זה רק יותר... זה רק מה שאמור להחזיר אותנו לקרבה לקדוש ברוך הוא. ואז הוא אומר פה שכשאנחנו כן מתעלים, מצליחים, זה לא קל, שוב, זה עבודה, אבל כשאנחנו כן מצליחים להתעלות למקום הגבוה יותר, שמבין שגם האיסורים זה ממקור הרחמים וכו', אז נשאר כאב על מה? זה בדרגה הגבוהה, אני עוד פעם אומרת. על החילול השם שנהיה מזה. איך נהיה מזה חילול השם? אז זה מה שאמרנו קודם, שהגויים, אם לעם ישראל קשה להבין שזה ממקור הרחמים, ולהתקרב דרך זה לקדוש ברוך הוא, אז הגויים שבכלל אין להם את ההסתכלות הפנימית העמוקה הזאת, הם בוודאי לא רואים את זה. והם רואים את זה כאילו, הנה, עזבו אתכם, נטשו אתכם. ושוב, כמו שאמרתי, הבסיס הכי בסיסי של הנצרות והאסלאם זה בעצם זה. על זה הם בנויים. גם הנצרות וגם האסלאם מאמינים בתורה שלנו. בסדר? מאמינים שיש הקדוש ברוך הוא בעולם, בסדר, הנצרות עושים שילוש גם, שזה מה שהופך אותם לעבודה זרה. אבל באופן עקרוני, מאמינים בקדוש ברוך הוא שברא את העולם. הם מאמינים בזה שהוא נתן לנו תורה, הם מאמינים בזה שהוא בחר בעם ישראל. את כל התורה שלנו, הרי הברית החדשה מופיעה בסוף התנ"ך. לא משנה שהרבה דברים בסותרים את התנ"ך, אבל היא מופיעה בסוף התנ"ך, וגם הערבים, המוסלמים, יש להם גם, הבסיס של האמונה שלהם זה שלנו, אלא שבאיזשהו שלב כשיצאנו לגלות, הקדוש ברוך הוא עזב אותנו ובחר בהם. אפשר לשאול על זה הרבה שאלות, בשביל זה צריך ללמוד כוזרי, אז למה הוא בחר אותם, אז חושב שזה לא אותה תורה ממשיכה אותם, יש הרבה מה לדבר על זה, אבל זה לא הנושא שלנו. בסדר, אבל זה מתבססים, וזה מה שהוא אומר פה, שבעצם נהיה פה חילול השם, שכאילו הקדוש ברוך הוא עזב אותנו. בסדר? ואז הוא אומר שמי שמצליח להתעלות למקום הגבוה, של להבין שהאיסורים הפרטיים שלו, הכללים של עם ישראל, זה מקור רחמים, אז נשאר לו כאב על מה? על החילול השם. על החילול השם שיש בגויים, בגלל האיסורים האלה. בסדר? שזה מה שכואב, כן.
אם האיסורים מגיעים על זה
אז מה השאלה?
איך בעצם על איסורים, אם באמת הם עסקו במשאבות רבות
יותר, והם רואים את המסורים למפי שמסורים להם חזקות? בגלל שאת לא תמיד, זה מה שהראה על המצב הכללי של העם. לא תמיד המצב הכללי של העם כבר התעלה על המקום הגבוה הזה. לא יודעת אם כל העם. היו גם הרבה, וחס וחלילה כשאני אומרת את זה, אני לא בנקודת שפיטה. על אף אחד, אבל כל ה... נגיד באנוסים, אז יש הרבה שחיללו הכל כלפי חוץ, ושוב, אני לא שופטת אותם, בסדר? אני לא אומרת שהם היו לא בסדר. אל תדון את חברכת שתגיע למקומו, וגם היו הרבה גדולים בהרבה דברים אחרים, אז אני לא... בכלל אני לא על כס המשפט. אבל היו גם דברים אחרים, והיו גם בארצות אחרות, שכן, שעברו על הדברים וכו'. יכול להיות שזה באמת קירב אותנו יותר. אל המצב שאנחנו יכולים להיגאל. הגלות עוד לא סיימה לגמרי תפקידה. עכשיו, אנחנו גם לא שופטים לצד השני, סתם מהשואה, יש כאלה שנשארו מאמינים גדולים בקדוש ברוך הוא אפילו יותר, ויש כאלה שהפסיקו להאמין, ואני לא יכולה לשפוט אותם באמת. דרך אגב, אחד מהדברים שאומרים, שגם האנשים שהפסיקו להאמין אחרי השואה, הם לא באמת הפסיקו להאמין, כי היה להם כעס מאוד גדול על הקדוש ברוך הוא. ושוב, אנחנו מבינים את זה, אנחנו לא שופטים את זה. אבל מה זה אומר כעס על הקדוש ברוך הוא? מה זה אומר? שאני מאמינה בו, ואני מאמינה בו שהוא רוצה טוב. ואז אני לא מבינה איך הסבל הזה הגיע מהטוב. אז בגלל שאני לא מבינה, אני כועסת עליו, אולי לא רוצה לקיים מצוות או כל מיני דברים כאלה. שכמובן אנחנו לא שמחים שזו התוצאה, כן? אבל זה דווקא בא מתוך האמונה הזאת, בקדוש ברוך הוא ובטוב שלו. אז איפה הטוב הזה? כשאתה רואה כזה רוע בעולם. בסדר? ובאמת זה, באמת, שוב, זה שאלה קשה. וגם לא על הכל באמת אנחנו יכולים, כל מה שאנחנו אומרים פה, אנחנו אומרים את זה בהכללה. בסדר? אני לא פורטת את זה לגבי משהו ספציפי. גם אפשר לשאול על זה עוד דברים, שדווקא ראינו שכאלה שחיללו ועזבו את השם, לא ספגו את הקושי. ודווקא ראינו אנשים כאלה, כמו שאת מתארת, שהם עשו את נפשם והכל, ומתו. והיו להם עינויים. תקחי את עשרת הרוגי מלכות, מה יותר מזה? בסדר? ההנהגה הרוחנית הכי עצומה שלנו. ומה הם עברו. באמת אין לנו תשובה על זה. זאת אומרת, אנחנו באמת לא מבינים את כל דרכי השם. לא מבינים את כל הדברים, למה הוא עשה אותם, למה הוא עשה... נגיד מה שאנחנו לומדות, ואנחנו נלמד, למדנו, ואנחנו לומדות ונלמד עוד, למה הגלות הגיעה. בסדר? שוב, נשאל את עצמנו, אז נגיד היינו מעדיפים בלי הגלות. למה היה חייבים את הגלות? היה אפשר בלי. כנראה שאם זה נעשה, אז לא הייתה ברירה שזה יהיה ככה. בסדר? אבל מלכתחילה בהסתכלות שלנו, היינו רוצים שזה לא יהיה. וכשהרב קוק מלמד אותנו את ההסתכלות הכוללת, למה הגאולה באה דווקא בדרך הזאת, אז אנחנו מבינים את זה. אבל בהכללה, לא בפרטים. בסדר? בהכללה אני מבינה למה דווקא אנשים כביכול לא מאמינים כלפי חוץ הקימו את המדינה. בהכללה אני מבינה שכל דבר שמגיע לאדם זה מגיע מעט השם ומקור הרחמים. אבל זה בהכללה. בפרטי, כשאני רואה צדיק ורע לו, בסדר? כשאני רואה דברים כאלה מול העיניים, אני לא באמת יודעת. אני לא יודע, ודרך אגב, לפעמים הדברים גם באים באופן פרטי על האדם, לא דווקא בגלל הפרט. בסדר, אם יהודי נהרג בגלל שהוא יהודי, אז ההתייחסות, לפחות ההתייחסות שלנו צריכה להיות, היא לא למה אותו אדם ספציפי נהרג עצמו. הוא נהרג בשם עם ישראל. אז זה משהו כולל של כולנו, שזה אמור לעשות לנו משהו. זה לא דווקא משהו שלו, או של האמא הפרטית שלו. בסדר? יכול להיות שיש בזה גם חשבונות פרטיים, אני לא יודעת. אני לא בתוך זה, אבל זה חשבונות יותר כלליים. בחשבונות הספציפיים הפרטיים, אני חושבת שלרוב אין לנו תשובה. בסדר? זה לא מדברת על זה שזה גם לא ענייננו, ואנחנו צריכים להקות על החזה של האחר, על החזה של עצמנו וכו'. אבל גם באמת של העניין, אני באמת, אני לא יודעת, אבל אני לא בטוחה שבכל נקודה כזאת, החשבון הוא באמת פרטי. להפך לפעמים, יכול להיות שאותו אדם נבחר להיות קורבן של עם ישראל או לגרום לנו להתעלות יותר דווקא בגלל דברים גדולים שלו. בסדר? אנחנו לא יודעים את הפרטי. ואיפה אנחנו נופלים? כשאנחנו מנסים להבין את הפרטי. כי אז באמת עולות לנו המון המון שאלות ולרוב גם אין לנו תשובות. כשאתה מנסה להבין את הפרטי למה האדם הזה, אתה נגמר מזה. בסדר? באמת אי אפשר, בסדר, עכשיו יש לנו היום חייל שמובא למנוחות. אחד, אני בקבוצה של וואטסאפ של מורים לארץ, ללימוד ארץ ישראל, אז אחד המורים לארץ שהוא מלמד בבאר שבע, בתיכון שבו הוא למד, אז הוא לימד אותו רק בכיתה ת', היה להם איזה משהו של ארכיאולוגיה ותנ"ך, לא בטוחה עד כמה זה משהו שמקרב להבינו שבשמיים, אבל זה לא, לא דתי. דרך אגב, באמת לימוד ארץ ישראל כמעט אין בבתי ספר לא דתיים, זה דבר שקיים כמעט רק בדתי. בכל אופן, סתם, אז הוא לימד אותו, אז אתמול הוא כתב לנו כמה מילים עליו, כאילו מה הוא מכיר אותו וזוכר אותו, ובאמת, אם אתה שואל, אז למה הפרטי הזה? אתה רואה אדם גדול, באמת, בחור משכמו ומעלה. ברור שההרג שלו זה לא המשהו הפרטי שלו. הוא נהרג כחייל צהל, הוא נהרג בגלל שהוא יהודי, על ידי ערבי לא פרטי שרצה להרוג אותו, אלא שכאויב שלנו רוצה לפגוע בעם ישראל כולו, אז לכן הבחינה שלי היא פה, לא, למה הוא, למה ההורים שלו צריכים לשאת את זה? זה באמת שאלה קשה, אני לא יודעת. אין לי סיכוי להגיע לתשובות. יש כאלה, במשך הדורות היו כל מיני כאלה שניסו להגיד דברים כאלה, וזה באמת, לפחות לפי מה שאני יודעת, זה מאוד קשה וזה גם אסור. סתם, אני זוכרת שהיה אסון של רכבת שפגע באוטובוס של תלמידים. ונהרגו הרבה תלמידים ממחזור מסוים בבית ספר, זה היה אסון נוראי, ואיזה רב מסוים אמר שבגלל שאין שם מזוזות בבית הספר. בסדר, זה קשה, זה... איך אפשר להגיד ש... מה, יש מיליון אנשים בלי מזוזות ולא קרה להם כלום, ולעומת זאת יש אנשים עם מזוזות מהודרות וקרה, כאילו... זה שלא היה שם מזוזות בבית ספר, זה חבל, זה לא טוב, בלי קשר. ולא רק זה, אני רוצה לשאול יותר מזה. אני מאמינה שצריך שתהיה מזוזה, כן? אבל אם אני עומדת מול זה ואומרת, בגלל שאין מזוזה שווה שכל כך הרבה ילדים ימותו, בעני הפרטי שלי, לא, אני לא מקבלת את זה. אז להפך זה גורם לי שאלות עוד יותר קשות כלפי הקדוש ברוך הוא. בגלל מזוזות לקחת את הילדים האלה? בסדר? לכן אני אומרת, לא, זה לא נכון להגיד את זה, זה לא נכון לראות את זה. אני לא יכולה לראות את כל התמונה הכולל של הקדוש ברוך הוא. ואני לא רואה את זה כהילד הספציפי הזה בבית ספר הזה נהרג מהרכבת, כי לא, אני לא אי אפשר להסתכל על זה ככה. באמת רואה, זה היה אסון לאומי. למרות שזה לא היה כאילו מי אויבים או משהו כזה, זה היה אסון לאומי וככה הייתה הסתכלות של רוב העם. ואנחנו צריכים, אני זוכרת שאז אבא שלי אמר אחרי שאותו רב אמר את זה, בואו נבדוק מה אנחנו יכולים לתקן ולהוסיף. מה אנחנו יכולים לקרב יותר ולא מה האדם הספציפי הזה, הנה לא הגיע כי לא הייתה לו מזוזה, חזוכה לי למשהו כזה. טוב, עוד הסיום של הפסקה הזאת, וזרחה לכם יראה, שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה. השמש היא בעצם הריפוי. כשאני חושבת, אם אני מבינה נכון ככה בהקשר של כל הפסקה, שהשמש, הכוונה לראייה וההבנה מה היה פה. שהיא מגלה לנו, השמש היא זאת שנתת לנו את האור, ואז אנחנו רואים. והאור, אני רואה מה יש פה באדמה. בחושך אני לא רואה. כשהשמש מגיעה, אני רואה מה יש פה באדמה. אני מגלה מה יש פה. אז כשהשמש היא המרפא, כשאנחנו מבינים שבאמת כל הדברים האלה באו מעט השן וממקור הרחמים ולמים באו ובוצאנו מזה את הטוב, ואנחנו מצליחים לראות מה היה פה, זה בעצם המרפא הזה של השמש, כי יש את הביטוי הזה, ברור כשמש, כן? שאז הדברים יותר ברורים לנו ונעירים לנו, ואז באמת כבר לא צריך פה את הערבוב הזה של מצד אחד קינה ונהי, ומצד אחד שמחה ושירה, אז זה בעצם המרפא הזה של השמש. אני רוצה להספיק להתחיל את או בכלל את הפסקה הבאה של פרק מ"א, אורות דרך המחשכים. בסדר? בדף 5. יש תישו פה בבקשה? תודה. אני חושב שאני באה עם המעיל, עושה את הרומה, אז יש לי בכיס, אבל... כן, כן, מספיק, תודה רבה. כשמגיעה שעת התגלות הגאולה, מתגברת הגלות לעומתה, וחשיכה גדולה באה לעולם, וזהו קושי השעבוד. כי כל מה שהגלות קשה, יש בו יותר מבחינת הנעלם, ואורות גדולים מאירים אז. ורק מפני ריבוי האורה, נדמה לנו שהוא חושך. אולם על זה תרבה הדאגה על חילול שמו הגדול שיוצא מזה. שאם אמנם לעתיד יתגלה איך שאורות הגאולה היו הולכים ומאירים דרך המחשכים הגדולים, בכל זאת, לעת עתה לפני התגלות אור הגאולה, דומים בזה העמים קצרי הראות להכחיש הכוח של מהלך חס וחלילה. ומטעם זה לא רצה משה להיות שליח להוציא את ישראל ממצרים. וטען למה הראות על העם הזה? למה זה שלחתני ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך? הראה על העם הזה, ועצה לא הצלת את עמך? כי בזה שהוא שלוחו של מקום, ובכל זאת מתגבר השעבוד, יש בזה חילול השם, ולכן יותר טוב שיבואו דברים דרך הטבע, וישראל יתעוררו מעצמם לטבוע את חירותם. לומר נלחנה דרך שלושת ימים במדבר, ונזבחה להשם אלוקנו. וזהו הרז שלעתיד תהיה התחלת דגאולה דרך הטבע, כדי למנוע בזה ככל האפשר חילול שמו הגדול יתברך. טוב, בואו נחזור אחורה. כשמגיעה שעת התגלות הגאולה, מתגברת הגלות לעומתה וחשיכה גדולה באה לעולם, וזהו קושי השעבוד. קודם כל בואו נגיד את הדבר הפשוט הראשוני, אחר כך נוסיף את הדבר הנוסף, המדרגה מעל, שבעולם יש לנו כוחות שעומדים אחד מול השני ונאבקים אחד בשני, ולכן ככל שהכוח הטוב, האור, הקודש, עולה, ממולו מתגבר כוח הטומאה והרע, וכביכול מנסה רגע להשיג אותו, לנצח אותו. אם זה לא היה עולה, אם אני אמרתי את זה הרבה פעמים בכל הנושא של בחירה חופשית, אם הכוח הרע היה כאן וכוח האור הוא כאן, אז אין באמת התמודדות, אז ברור שהכוח הטוב והאור הוא מנצח והוא למעלה והכל. אבל כשהוא עולה בצורה כזאת, אז זה באמת ניסיון אמיתי, זה באמת לקנות את האור בכוחות עצמנו, זה באמת התגברות על הרע, דווקא כשהוא עומד מולו. אנחנו קצת מכירות את זה מהמדרש שמספר שכשהאדם חוזר מבית הכנסת בליל שבת, מלווים את השני מלאכים, והמלאך הטוב, המלאך הרע, והם נבקים אחד מהשני, והמלאך הרע שמח כשיש בית עם מצב לא טוב, ואין ברירה למלאך הטוב להגיד אמן, וכן להפך, כשהמלאך הטוב רואה והוא מברך, מלאך בסדר, אחד עומד מול השני. אז זה קודם כל, כשמתעורר כוח הגאולה, כשמתעורר כוח הטוב, תמיד הוא לא יתעורר כוח רע. ואם אנחנו לא מספיק חזקים בכוח האור לעמוד מול זה, אז אנחנו ניפול לאותו כוח רע. עכשיו, אפשר לראות את זה בכל רבדי החיים. בין אם זה ברובד הפיזי, וכולנו מכירות גם את המדרש הזה, קודם כל נגיד ברובד הפיזי של הכללי יותר של העולם, שבלילה השעות הכי חשוכות זה בדיוק לפני האור, נכון? לפני עליית האור יש את השעות הכי חשוכות שהכי פחות רואים בהם טוב. רואים בהם פחות מאשר באמצע הלילה. בסדר? גם בפן האישי שלנו, כולנו יודעות שגם בדברים פיזיים וגם בדברים רוחניים שאנחנו עובדים על המידות שלנו או על דברים אחרים, כשאתה כבר מחליט שאתה רוצה, בא לך עוד קושי. בא לך עוד איזה משהו שככה הקדוש ברוך הוא כביכול עוד מנסה אותנו. תמיד מול זה בא. ולכן כשמגיעה שעת התגלות הגאולה, מתגברת הגלות לעומתה. וחשיכה גדולה באה לעולם, וזהו קושי השעבוד. בסדר? ולכן לפעמים דווקא בתחילת הגאולה או לקראת הגאולה, שוב, בין אם זה גאולה פרטית, בין אם זה גאולה כללית, דווקא אז לפעמים יש רגעים שמתגבר החושך. לפעמים זה כדי שאנחנו ננצח אותו, לפעמים זה כדי שאנחנו נבין עד כמה יש פער בין האור לחושך, בין הגלות לגאולה, ונרצה עוד יותר את הגאולה ונפעל עליה. יש לזה ככה כל מיני הסברים. כי כל מה שהגלות קשה, יש בו יותר בחינת האלם, ואורות גדולים מהירים אז. בסדר, ככל שזה מגיע לי יותר קושי, אז אנחנו פחות, זה יותר נעלם, אנחנו פחות מבינים מה זה, מה צריך לקרות פה עכשיו. ואורות גדולים מהירים אז, ורק מפני ריבוי האורה נתמה לנו שהוא חושך. זאת אומרת, אם אני אסתכל, אם אני לא יודעת מה קורה בהמשך של הלילה, אז מתחיל הערב ואני לא רואה כלום, ואז החושך מתגבר, בסדר, אבל עוד איכשהו אני קצת מצליחה. ואז מגיע השעה הזאת של קודם עלות השחר של החושך הגמור. ואני לא יודעת שאחרי זה תעלה השמש ותזרח. אז זה נראה לי, וואי, עבוד, העולם עבוד. אימאלה, זהו, חושך גמור. כבר אפשר לראות כלום, יותר גרוע מהכל. אין סיכוי ש... ועוד מפה יש סיכוי שיהיה אור? מילא, לפני רק שזה לא היה חושך גמור, היה סיכוי שיהיה אור. עכשיו אין אור בכלל, חושך גמור, איך סיכוי שיהיה אור? אז זה נראה לי, אבל באמת זה מכין את העלייה של האור. זה לא סתם גם בצד הפיזי שדווקא יש חושך גדול לפני עליית האור. זה מכין את עליית האור. האור של הלילה של הירח נגמר, על מנת שהאור של השמש יוכל להאיר. אבל הרגע הזה, שבין זה שהחושך נגמר, והשמש עוד לא האיר, חשוך לגמרי, ואז נראה לי שזהו, אבוד, הכל רע, הכל אבוד. אבל באמת זה מכין את האור הגדול, שבזכות אותו רגע שנכבה כביכול, הירח עולה השמש. כן? אבל, שוב, אבל הרגע הזה הוא יכול להיות רגע נורא. עכשיו, בעולם זה לא רגע. לפעמים הרגע הזה הוא קצת יותר ארוך. ויש בו חושך גדול, זאת אומרת, יש בו איסורים גדולים. ואני לא מבינה איך מזה יכול לצאת אור. עוד יותר אני לא מבינה מאשר לפני כן. עוד יותר קשה לי, לכן קושי השיעבוד הוא יותר גדול. אבל באמת זה מכין את האור. לכן אורות גדולים מאירים אז, ורק מפני ריבוי האורה נדמה לנו שהוא חושך. זאת אומרת, אור כזה גדול מתכונן, אבל אני לא רואה אותו. אולם על זה תרבה הדאגה על חילול שמו הגדול שיוצא מזה. זאת אומרת, אם כבר הגענו למקום שאנחנו מבינים שמהחושך הזה יצא אור, ואנחנו כן במקום של התקווה ולא של הייאוש, ושל ההבנה של הטוב, אבל כמו שאמרנו בפסקה הקודמת, גם פה, הגויים אין סיכוי שהם יראו את זה. אם אני הולכת על הגלות, בסדר? אז הגלות הייתה, היו 2000 שנה מאוד מאוד קשות. עליות, ירידות, במקום אחד יותר טוב, במקום אחד פחות טוב. אבל הסוף של הגלות, מה היה לנו בו? מה היה לנו בסוף של הגלות? השואה? החושך הכי גדול. ולראות שאחרי זה, מיד אחרי זה תקום מדינה, זה לא הגיוני. ושוב, לא באתי ואמרתי שבגלל זה הייתה שואה. כן, אני הדגשתי את זה כמה פעמים, שאנחנו לא מתיימרים לדעת למה זה בא. אין לנו הצדקה אנושית, אפשר, לא יכולה להיות לזה. בסדר? ואנחנו לא מבינים את זה. אבל אני מדברת על המציאות, זה במציאות. דרך אגב, גם בפן הרוחני. שאומנם אנחנו נסביר קצת יותר לעומק, כשנלמד את הגאולה עוד מעט, נסביר יותר לעומק למה דווקא בסוף הגלות יש התבוללות, מתעוררת ההתבוללות והתרחקות מהקדוש ברוך הוא, ולמה דווקא אלה שמתחילים את הגאולה בארץ ישראל הם דווקא אנשים שהתרחקו מהקדוש ברוך הוא, אנחנו נסביר את זה. אבל כרגע כאן אני רוצה לקשור את זה לכאן, שגם בפן הרוחני אנחנו רואים חושך יותר גדול. זאת אומרת, ברוב שנות הגלות רואים שרוב עם ישראל דווקא כן מתקרב לקדוש ברוך הוא, וכן שומר תורה ומצוות. ופתאום דווקא לקראת הגאולה, לקראת סוף הגלות, אנחנו רואים חושך יותר גדול מהצד הרוחני. היא לא עונה לך? טוב, שאושרי תתחפש לאחד התלמידים. בכל אופן, אז גם בפן הרוחני, באמת, הנה, כבר מגיעה הגאולה, אז להפך, הרי הגלות הייתה אמורה להחזיר אותנו אל הקדוש ברוך הוא. והנה, ועכשיו בואו נחזור לארץ ישראל, מתוך אותה גדולה של קרבה לקדוש ברוך הוא. ותך פתאום נהיה פה חושך. פתאום יש מעם ישראל שמורדים, בסדר? שלא רוצים להיות מחויבים לתורה ומצוות, שמתבוללים, גם בצד הרוחני, פתאום אנחנו רואים חושך. אבל הוא אומר, ואז באמת כואב לנו שרואים חילול השם בגויים, כי החילול השם שרואים באמת את עם ישראל בחושך גדול, או בהתרחקות מאת השם וכו', אז כמו שאמרנו מקודם שהגויים בוודאי לא יכולים, גם אם אנחנו כן מצליחים, שגם לנו זה עבודה קשה לראות את האור שיצא מזה, אז הגויים בוודאי לא מצליחים לראות את זה. שאם אמנם לעתיד יתגלח שאורות הגאולה היו הולכים ומהירים דרך המחשכים הגדולים, בכל זאת לעת עתה, לפני התגלות אור הגאולה, דומים בזעמים קצרי הרות להכחיש הכוח של מעלה. זאת אומרת, אחר כך, בבוקר, אנחנו יודעים להגיד, כן, החושך שהיה לקראת העלייה של השמש, הכין את זה, והנה, תראו מה יצא. כשאני מסתכלת אחורה, אני יכולה להגיד, זה היה נכון מה שהיה לי. זה עשה לי טוב. שוב, לפעמים רואים את זה די במיידי, לפעמים רואים את זה רק אחרי שנים, ולפעמים אנחנו גם לא רואים בכלל. בסדר? אבל אם אנחנו זוכים לראות, אז אנחנו מבינים למה זה היה ככה. אז אנחנו מבינים למה עברנו את מה שעברנו, הנה תראו כמה זה גידל אותנו. כמו שסיפרתי לכם על החברה הזאת שלי, שהבת שלה נפטרה, והיא אומרת איך זה גידל את המשפחה, ואיך הם נהיו משפחה הרבה יותר ערכית, גדולה, נכונה לתת וכו'. בסדר? ולא תמיד, אבל אנחנו זוכים לראות את זה, כי לא תמיד אנחנו מספיק פתוחים בזה, לזה, או שלפעמים באמת יש דברים שהקדוש ברוך הוא עוד לא יכול להראות לנו, עוד אנחנו לא זוכים לראות אותם. שנייה, נשווה את זה גם לטיול, אני חושבת שהשוויתי את זה כבר פעם קודמת. כשאתה הולך במסלול ואתה בתוך הוואדי, אתה לא מצליח לראות. וכדי להצליח לראות איך לצאת, אתה קצת מטפס למעלה כדי לראות את זה. ורק כשאתה יוצא מהמסלול, אתה מסתכל אחורה את כל המסלול, אתה מבין, ואתה פתאום אתה רואה משהו גדול לפעמים, אתה אומר, וואלה, היה שווה המסלול הזה בשביל מה שהגעתי אליו בסוף וכו'. אבל כשאתה בפנים, אתה לא תמיד רואה, כן. אז הסוף של הגלות זה החושך היותר גדול, לקראת הגאולה. זה חושך גם פיזי וגם רוחני. בסדר?
החושך הרוחני גם
עכשיו לא לגמרי. חכי, זה כשנגיע לגאולה. בסדר? נטפל בזה. הוא בעלייה. ומולו יש גם כוחות תומה שמתעוררים. אבל נדבר על זה. בסדר? צריך להבין את כל המהלך, איך הוא התחיל, ואז מה צריך להיות אחרי זה, ומה אחרי זה כדי להבין גם את מה שאנחנו עוברים היום. בסדר? אנחנו מדברים קודם כל על הדבר הזה. ואז הוא מביא לנו פה את הדוגמה של משה. הרי משה נשלח על מנת לגאול את עם ישראל, נכון? ומה קרה כשהוא בא אל פרו? מה פרו עושה? מקשה, מכביד את העבודה. למה דרך אגב? למה, מה פרו אומר שלמה? הוא מסתכל הסתכלות אנושית פשוטה. יש לו פה עם של עבדים, נוח לו, טוב לו. זה מה שהוא רוצה לעשות. בעומק שלהם יש לו גם מלחמה מול הקדוש ברוך הוא, ממנהיג את העולם, הוא הקדוש ברוך הוא. בסדר? וזה האנשים שאמורים לייצג את זה, והוא יראה שהוא המלך והשולט. אבל בואו נחזור לפן הפשוט, יש לו פה עם של עבדים. עם של עבדים, אין להם את היכולת ואת הכוח ואת זה לחשוב על מרד, על הצאת, על זה. אין להם את הכוח לזה. בגלל זה עד הזה מקובל בעולם, שיש עמים של עבדים. אף אחד לא יצא. פתאום בא אליו איזה משה שלהם, ואומר לו, שאנחנו רוצים לצאת, ותפסיק להרע לנו, אנחנו רוצים איך לסבוח לאלוקים שלנו. אז חוץ מזה שכמו שאמרתי בעומק, הוא גם רוצה מלחמה באלוקים הזה, כי הוא רוצה להראות שהוא האלוקים של העולם. אבל פשוט הוא אומר, רגע, רגע, מאיפה היה להם בכלל את הזמן ואת הפניות לחשוב על להשתחרר? מאיפה היה להם את זה? אז אני אכביד עליהם את העבודה שלא היה להם פניות לזה. ואני אראה להם מה קורה למי שרק חושב על להשתחרר. מה קורה לו? אז שימותו מפחד להשתחרר, כי מה יקרה להם? בסדר, אני אכביד עליהם את העבודה. בסדר, זה כשאנחנו מסתכלים ככה חיצונית על העניין. ואז מה משה אומר? הוא אומר, קדוש ברוך הוא, אתה שלחת אותי לגאול אותם, ותראה מה גרמנו להם. יש להם הרבה יותר גזרות, עבודה הרבה יותר קשה, אז עדיף שאני לא אלך. אבל משה צריך לראות את מה שייתן מזה גם בסוף. בסוף הם יגאלו בזכות זה, נכון שכרגע מקשים עליהם, זה נכון. אבל משה, האיש שכל כך קשה לו לראות שני אנשים רבים ומתערב, אז קשה לו לראות את זה של עם ישראל יותר קשה. וקשה לו לראות שהוא, הוא הביא לזה, הוא גרם לקושי הגדול הזה. אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, למה, למה, בוא נעצור. זה רק עשה יותר רע. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, למה הרי אותה, למה זה, למה זה שלחת אני? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרי למה זה. ואתה לא הצלת את עמך, זאת אומרת, אתה אמרת לי שאני הולך להציל אותם. במקום להציל אותם, יהיה להם יותר רע. מה קורה? קודם כל, אני לא זאת שיגדיר דבר כזה, אלא שבעצם הוא רוצה להבין מהקדוש ברוך הוא, מה יהיה פה. וגם, גם אם צריך להיות סבל, הוא לא רוצה להיות הוא זה שמביא את הסבל. בסדר? הקדוש ברוך הוא גם מסביר לו ומראה לו, ולכן הוא ממשיך ללכת אל פרעה. עובדה שהוא ממשיך. בסדר? בעצם שואל את הקדוש ברוך הוא, איפה הגאולה? הקדוש ברוך הוא כנראה מסביר לו שמתוך זה תצא הגאולה. אתה תבין בהמשך למה זה היה צריך להיות דווקא בצורה הזאת. למה זה נעשה ככה? כרגע אתה לא מבין ותמשיך להיות השליח. הנאמן והטוב. באמת, אבל מה שהוא מביא פה, ועם זה אני אסיים, מה שהוא מביא פה לגבי הגאולה של ימינו, ולכן יותר טוב שיבואו דברים דרך הטבע, וישראל יתעוררו מעצמם. זאת אומרת, כביכול, נגיד את זה במילים יותר פשוטות שלנו, אומר משה, עם ישראל אמור להיגאל? אז בואו ניתן להם עד שהם יבינו שלא טוב להם שם. עד שהם יבקשו מעצמם. עד שהם ירצו, ואז, כי ברגע שאני בא כאילו כדי לזרז את זה, אני כאילו עושה יותר רע. אז אולי עדיף שזה יקרה בדרך הטבע. ולכן הוא אומר פה שבגאולה העתידה, שלעתיד תהיה התחלת את הגאולה דרך הטבע. זאת אומרת, זה קורה כן, בדרך היותר טבעית. עכשיו אני אגיד על זה. גם לדרך הזאת וגם לדרך הזאת, לכל דבר יש יתרונות וחסרונות. לקפיצות מדרגה יש יתרונות, כי אנחנו מדלגים על דברים בדרך. מצד שני, הדברים שכן אנחנו עושים, הם לפעמים קורים בצורה יותר עוצמתית. לעוצמה יש יתרונות וחסרונות. נגיד את זה על, על, על מצרים, כשמשה בא בעוצמה אל פרעה, זה גם גורם לפרעה בעוצמה להרי על העם הזה. בסדר? וגם עוצמה, לפעמים קשה לנו להכיל אותה, ואז אנחנו לא יודעים להעריך ולא יודעים לספוג ממנה מספיק. כמו שהיה חטא העגל אחרי מעמד הר סיני, או להבדיל, כמו אחרי מלחמת ששת הימים, שקיבלנו מתנה עצומה, ובימים הראשונים כל העם היה באופוריה. אבל די מהר אחרי זה, היו חלקים מהעם שמאוד מאוד נבלו מהדבר הזה. ומה, אבל אנחנו נהיה כובש, וכל אני, זה הייתה קפיצת מדרגה שהם לא יכלו לעמוד בה, אז כאילו אמרו, טוב, טוב, הנה, את הר הבית נחזיר להם. בסדר? את זה נחזיר להם. לא יכלו לעמוד בזה, זה דבר ענק, הר הבית. ואז בורחים מזה. זה החיסרון של קפיצת מדרגה. לעומת זאת, כשאתה הולך יותר בדרך הטבע, אז יש יתרון שאתה קונה את זה בעצמך ולאט לאט טוב. מצד שני, הדרך אולי יותר ארוכה. האיסורים הם פחות בעוצמה, אבל הם נמשכים עליה יותר זמן. והאמת היא שבגאולה העתידה שאנחנו מדברים עליה, ואנחנו שוב נראה את זה עוד מעט כשנתחיל את הגאולה, באמת היא מתנהלת בדרך הטבע, ובגלל זה דווקא יוצא שאלה שמקימים את המדינה, זה אנשים לא דתיים וכו', ואנחנו נבין בדיוק למה. אבל גם בתוך זה, לפעמים הקדוש ברוך הוא עושה לנו קפיצת מדרגה. בסדר, בהכרזת האום על זה שמגיע לנו מדינה, היה שם נס. הייתה שם קפיצת מדרגה וזה היה נס. אין שום הסבר אחר לזה. במלחמת ששת הימים היה נס, במלחמת העצמאות היה נס. בסדר? אז זה כל הזמן בעצם משולב. אחד עם השני. ואנחנו נמשיך בשיעור הבא.